שירה גדולה מופיעה על הים לאחר קריאת ים סוף, משכיחה מאיתנו לפעמים קצת את העיסוק בעם ישראל ובמצבו האמוני, הנפשי, באותו שלב ביניים שבין היציאה ממצרים לבין הכניסה לים. זהו השלב שבו אנחנו פוגשים את בני ישראל נבוכים בארץ, סגר עליהם המדבר, הים לפניהם, המצרים מאחוריהם, ובני ישראל ברגעים האלה מגיבים בצורות שקשה קצת להבין את משמעותן, כי הן שונות זו מזו לפעמים מקצה לקצה. הפגישה הראשונה היא בפסוקים שיש לפנינו בפרק י' מפסוק י' ואילך. ופרעו הקריב, ויפרו בני ישראל את עיניהם, והנה מצרים נוסע אחריהם. ויראו מאוד, ויצעקו בני ישראל אל השם. פרעו מקריב, ובכוונה המקרא השתמש פה בביטוי ופרעו הקריב ולא ופרעו קרב. הדבר הולך ומתרחש, ואנחנו נכנסים לתמונה שהולכת ומתממשת לנגד ישראל, והם נושאים את עיניהם ומצרים נוסע אחריהם, והם עומדים ומצרים נוסע כאיש אחד בלב אחד, והגוש הגדול הזה מפה והגוש הגדול מקדימה של הים הסוגר עליהם מכאן, מחפשים עכשיו את הצורה שבה ישראל יגיבו למה שמתרחש. ויראו מאוד. היראה הזאת היא פחד. לא כמו שיופיע בסוף הפרק הזה, ויראו העם את השם, אלא ויראו מאוד, יראים מפני המצב. ומה התגובה? ויצעקו בני ישראל אל השם. בפשטות, ויצעקו תפילה. כך הסביר רש"י במקור מספר 2, ויצעקו תפסו אומנות אבותם. זה מה שעשו. פתאום ברגע הקשה, ברגע הקריטי, תפסו אומנות אבותם וצעקו אל השם. ואברהם הוא אומר אל המקום אשר עמד שם, ויצחק לסוח בשדה, ויעקב ויפגע במקום, וגם הם תופסים פה את אומנות אבותם ומבינים ברגע הקשה שתפקידם הוא לצעוק אל השם. אם נכונים הדברים עד כאן וזה פשוטם, הרי שישראל מתוארים פה עכשיו במצב גדול. קלטה הרעה, ותחת הייאוש שאולי היינו מצפים לו, אנחנו פוגשים תפילה גדולה, זעקה של עם שלם. ומיד, ולי מילה אחת באמצע, הם צועקים אל השם ומתפללים אליו, ויאמרו אל משה, המבלי אין קברים במצרים, לקחתנו למות במדבר, מה זאת עשית לנו להוציאנו ממצרים? הלא זה הדבר אשר דיברנו אליך במצרים לאמור, חדל ממנו ונעבדה את מצרים, וטוב לנו עבוד את מצרים ממותינו במדבר. אם ויתעקו אל השם, היה תפילה, מה קרה שרגע אחד אחרי התפילה, פתאום הכל נופל, הכל נשבר, והם פונים בכיתור הראשון, בלשוננו, שעוד יתרחש הרבה הרבה פעמים במדבר. עוד נפגוש הרבה פעמים את בני ישראל מתרוממים עם עמוד הענן ועמוד האש וארון הברית הנוסע לפניהם, ורגע אחר כך מדברים על הכישועים והבצלים והחציר והשומים, והתכונה ההפוכה הכפולה הזו תחזור על עצמה כל דור המדבר. מה שישבור בסוף הדרך את משה על הבאר, יהיה שלא יהיה לו יותר כוח לשאת את תלונות בני ישראל, כאשר הם יצמאו למים. אבל מה תתרחש כאן בו זמנית אחרי העוצמה האמונית הזאת של תפילה גדולה, שמיד אחריה באה איזו מין ירידה כזאת, של טענות, תלונות על משה, טוב לנו עבוד את מצרים ממותינו במדבר. טוב לנו עבוד את מצרים. הרמב"ן, במקור מספר 4, הרי שהוא מעריך בניסיונות להסביר את הפסוקים בצורות אחרות, נאחז בדרכו של רש"י, ויצעקו בני ישראל אל השם, אכן מתאר תפילה חיובית. והרמב"ן אומר כך, ובמחילתא תפסו להם אומנות אבותם, ויאמרו אל משה, מבלי אין קברים במצרים. והרמב"ן לא מבין. רק עכשיו תפסו להם אומנות אבותם בתפילה, כבר עברו להם מבלי אין קברים במצרים. הוא ממשיך לצטט את המחיל. מאחר שנתנו שאור בעיצה, באו להם אצל משה. מיד הוא מסביר את השאור שבעיצה. מאחר שנתנו שאור בעיצה, באו להם אצל משה. אמרו לו, הלא זה הדבר אשר דיברנו אליך וגומר. ושאור שבעיצה הוא היצר הרע. והיה דעתם לומר כי מתחילה צעקו אל השם לתת בלב פרעו לשוב מאחריהם. וכאשר ראו שלא היה חוזר, אבל היה נוסע וקרב עליהם, הנה ההסבר של הפסוק, פרעו הקריא והוא ממשיך, מצרים נוסע. אז בהתחלה צעקו אל השם, אבל כשראו שזה לא עוזר, אז אמרו, לא נתקבלה תפילתנו. ונכנסה בליבה מחשבה רעה, להרהר אחרי משה כאשר בתחילה. לפי הרמב"ן, זהו תיאור פסיכולוגי נפלא. נכון, עם ישראל התגלה בעוצמתו. אבל הפגישה הראשונה שלנו עם עם ישראל היוצא ממצרים, היא בידיעה שעם ישראל מתגלה בעוצמתו כשרע, והוא חושב שניתן יהיה לעשות. ואז שהתפילה לא הועילה, ירדו מיד, וירדו עד למדרגה של הלא טוב לנו עבוד את מצרים ממותינו במדבר. ושלא נחשוב שתפילתם לא הועילה אחרי בדיקה של כך וכך חודשים, כך וכך שבועות, כך וכך ימים. המדובר הוא אולי על שעה, על פחות מזה, על יותר מזה מעט. המדובר הוא הרי על הרדיפה של מצרים אחרי בני ישראל, אנחנו בימי הפסח, ועד שיגיעו לקריאת הים זה כבר תופו של החג הזה, והתפילה לא התקבלה והם נופלים לגמרי. איך מגיב משה? ויאמר משה אל העם, אל תיראו. התייצבו וראו את ישועת השם אשר יעשה לכם היום. כי אשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. השם יילחם לכם ואתם תחרישו. זה מה שמשה אומר אל העם. נהגות מנהיגותית עצומה. חיזוק, אל תיראו. משה מחזק את העם, ועכשיו פונה לדבר שאולי הוא הטבעי ביותר. אבל הוא לא מופיע בפסוקים. ההמשך מתאר משהו שהתרחש, ובעקבותיו יש תגובה אלוקית. פסוק תתבר. ויומר השם אל משה, מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל וישאו. מה פירוש, מה תצעק אליי? בני ישראל צעקו, זה כתוב. אבל מתי משה בדיוק התחיל לצעוק? אומר רש"י, במקור 3, מה תצעק אליי? למדנו שהיה משה עומד ומתפלל. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא את אתה להאריך בתפילה, שישראל נתונים בצרה. משה מתפלל, והטענה מה תצעק אליי היא קבילה של הקדוש ברוך הוא על הנהגתו של משה, שאומר לו עכשיו אל תתפלל, אלא דבר אל בני ישראל וישאו. ורש"י ממשיך בדיבור הבא, דבר אל בני ישראל וישאו, אין להם אלא ליצה, שאין הים עומד בפניהם. כדאי, זכות אבותיהם, והם, והאמונה שהאמינו בי ויצאו, לקרוע להם את הים. דברי רש"י מנסים להסביר פסוקים, ואחרי דבריו עדיין הדברים נראים קשים מאוד, אנסה להסביר. משה רבינו רואה את בני ישראל צועקים אל השם. למה רואה? אולי גם הוא צועק עם בני ישראל אל השם, ויצעקו בני ישראל אל השם, מן הסתם כולל גם אותו. צעקתם אל השם מתבררת אחרי דקות קצרות כאמונה לא כל כך גדולה. הם מאמינים, אבל הם מאמינים בערבון מוגבל מאוד. כיוון שראו שפרעו הולך וקרב, חזרו להרהר כבתחילה. זו לא דוגמה לאמונה. מה היא כן דוגמה לאמונה? דוגמה לאמונה היא מה שיקרה לבני ישראל אחרי שיראו את ים סוף נקרא. אז הם יראו את היד הגדולה, אז הם יראו את השם, ואז הם יאמינו בהשם ובמשה עבדו. אבל כאן, עד עכשיו לכאורה בני ישראל התגלו באמונה קטנה מאוד. לכאורה באמונה מאוד נמוכה, תלויה בדבר ומשתנה כעבור כחלוף זמן קצר מאוד. פרעה ממשיך לקרב, וכשהם רואים שהם ריאלית לא מבינים מה קורה עם המציאות, הם לכאורה מאבדים את אמונתם. לכאורה אין התנהגות גדולה ואצילית יותר מזו של משה עכשיו. מה עושה משה? קודם כל הוא מבין לליבו של העם. הוא מחזק אותו. אל תיראו. ואחר כך, כך למדנו, הוא פורש הצידה, הוא מפעיל את כוחו שלו, של המאמין הגדול, של הנביא הגדול, הוא מתפלל עם הכוח המיוחד שלו. הצעקה של משה עומדת מול הויצעקו בני ישראל, ובאה להבדיל בין שתי רמות של תפילה. בין צעקה כינה של העמך, נפלאה, אבל שנמחקת מול דבר קשה שקורה והיא לא מחזיקה יותר מעמד, ובין הצעקה של משה שמאמין שכוחה של תפילה וכוחה של אמונה חזק יותר מהמצרים אחריהם והים לפניהם והמדבר הסוגר. לכאורה דרכו של משה היא פילית. הוא מעודד את העם, פורש הצידה והולך להתפלל. מה יפה יותר? מהי התגובה של הקדוש ברוך הוא? מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל וישאו. לא עת אתה להאריך בתפילה. הם באמונה שלהם חזקים מספיק. כדאי הם בזכות אבותיהם ובזכות אמונתם שיקרה להם הים. איזו אמונה? האמונה הזאת שווה באמת את הזכות שיקרה להם הים? מה חטאו של משה שהוא מתפלל מפני שהוא רוצה להשאיר באמת איזו רמה ערכית גבוהה גדולה של תפילה? הוא הרי לא עזב את העם. הוא פנה אל העם, חיזק אותו, אבל בינו לבין עצמו הוא יודע שהתפילה הזאת לא רצינית, ככה היא נראית. היא תפילה שנשברה אחרי רגע אחד כשסעור שבעיסה נכנס, ופתאום לא הבינו איך זה מסתדר ריאלית, אסטרטגית, ביטחונית, מדינית, וכשהם לא הבינו אז הם אמרו, התפילה לא עוזרת. ואז פרש המאמין הגדול והתפלל, ובמקום לקבל את תפילתו, אומרים לו, מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל וישאו. הפירוש הזה של רש"י, שנראה באמת לכאורה פשוטו של מקרא, משאיר אותנו בקושי מאוד גדול. הקדוש ברוך הוא, שהיה בוויכוח כביכול עם משה קשה מאוד בתחילת השליחות במצרים, חוזר לוויכוח עם משה גם אחרי היציאה, רגע לפני קריאת הים. הפעם, כמו בפעם הראשונה, מתרחש הוויכוח סביב ההנהגה הרוחנית של משה, שמולה טוען הקדוש ברוך הוא, הדרך להנהגה צריכה להיות אחרת. אתה צריך לחוש איזשהו חיבור אחר לעם ישראל, דבר אל בני ישראל, ולא תתפלל אליי עכשיו לבד. הקושי הזה הוביל פרשנים רבים אחרים להסביר אחרת לגמרי את הפרשה. עד שהיו מן הפשטנים הראשונים, אפילו אונקלוס כך כנראה, שהסבירו בכלל את הכל בצורה אחרת, והבינו שויצעקו בני ישראל אל השם, בכלל לא מתאר תפילה, ויצעקו בני ישראל אל השם, מתאר זעקת שבר סתם, והזעקה הזאת, היא איזו מין תלונה ראשונה, ואז באה התלונה השנייה, המבלי אין קברים במצרים, והדבר היחיד שמציל את הכל, זאת הצעקה של משה, ועליה אומר הקדוש ברוך הוא, מה תצעק אליי, כבר נתקבלה תפילתך, לא צריך להאריך בצעקה, עכשיו דבר אל בני ישראל ועשיו. כך מוסבר כבר בחז"ל בצורה אחרת, לפני הקושי בהסבר שאנחנו ראינו אותו ובו פתחנו. אבל אני מבקש הפעם להיצמד בכל זאת להסבר הראשון, שנראה גם פשוטו של מקרא בהתאם לביטוי ויצעקו אל השם שמתאר תמיד תפילה. והתפילה של בני ישראל, זו שבה הם תפסו את אומנות אבותם, זו שנראית לכאורה כל כך קטנה, שאולי גם בעיניו של משה נראתה כל כך קטנה, התפילה הזאת של בני ישראל עושה כנראה הרבה יותר מהתפילה הגדולה שהולך משה הצידה ומתפלל בפני עצמו. את התפילה שלו הוא מקבל כדחייה, מה תצעק אליי? ועל התפילה של בני ישראל נאמר, תפסו אומנות אבותם, כדאים הם בזכות אמונתם שיקרה להם היום. מדוע זה כך? מה הדיון עם משה? נדמה לי שבבירור של הפרשייה הקצרה הזאת, יש בירור ליחסיו של מנהיג ועם בכלל, הרבה מעבר ליחסים של משה ובני ישראל ברגעים האלו, ואפילו הרבה מעבר ליחסים של משה ובני ישראל בכל דור המדבר. זהו שיחה ראשונה בין הקדוש ברוך הוא למנהיגם של ישראל, עם פתיחתה של גאולה, עם התחלתו של מהלך חדש. על מנת להבין את הדברים, הייתי מבקש לחזור לפגישה הראשונה בין הקדוש ברוך הוא למשה. פרק ד', הפסוק הראשון במקור מספר 5 לפנינו, פונה משה לקדוש ברוך הוא, אחרי שהקדוש ברוך הוא אמר לו ללכת בשליחות, וכבר אמר לו מה שמו, ואהיה אשר אהיה, כל הפרטים המספקים את משה מבחינת ידיעת השם, מביע משה חשש. ויען משה ויאמר, והן לא יאמינו לי, ולא ישמעו בקולי, כי יאמרו, לא נראה אליך השם. ויאמר אליו השם הזה בידיך, ויאמר מטה. ויאמר השליחהו ארצה, וישליחהו ארצה, ויהי לנחש. וינוס משה מפניו. הבעיה הראשונה של משה עם עם ישראל היא הטענה של משה על חוסר האמונה שלהם. הם לא יאמינו לי. הוא אוחז את המטה, המטה נהיה לנחש, ורש"י בשם חז"ל מביא מיד את המדרש המפורסם. ויהי לנחש, רמז לו שסיפר לשון הרע על ישראל, ותפס אומנותו של נחש. אם נחבר את הדברים של ההתחלה ושל עכשיו, הרי יש כאן דבר מדהים. משה רבינו תופס אומנותו של נחש, ובני ישראל תופסים אומנות של אבותם. איזו הנגדה למי שרואה את כל דברי רש"י מחוברים יחד. איזה הבדל בין המודל שאותו תופסים כל אחד מספר בראשית. הנחש הוא זה שבא להפריע לעולם מאמונתו הטבעית. הוא זה שבא להכניס טריד בין העולם לבין אלוקיו. בין האדם וחווה לבין הקדוש ברוך הוא בשמיים. אברהם ויצחק ויעקב הם אלו שבאים לתקן את מה שעושה הנחש. הם אלו שבאים לגלות שהאדם מלמטה יכול להתפלל למעלה ולהחביר את הקשר הזה שבין האדם לאלוקיו למציאות. את הפעולה הזאת של הנחש המרחיק בין הקדוש ברוך הוא לבין האדם, באים אבות האומה לתקן. משה רבינו שאומר, והם לא יאמינו לי כי יאמרו לו נראה אליך השם, תופס אומנותו של נחש. והוא לא ישכח את הנחש הזה אף פעם, כי הנחש הזה יחזור להיות מטה. ועם המטה הזה הוא גם יבקע את הים. את הים שיקרא לא בזכות תפילתו, אלא בזכות תפילתם של אלו שהוא טען כבר מההתחלה לחולשת האמונה שלהם. והאמונה הזאת של בני ישראל שהפסוקים מתארים את קטנותה. הפסוקים מתארים כמה לכאורה היא חלשה. רגע אחרי הצעקה הם כבר הולכים אל משה ואומרים לו, המבלי אין קברים. האמונה הזאת היא האמונה היוצרת את הזכות. התפילה הגדולה של משה היא התפילה המקבלת נזיפה. כל כך תמוה, מוזר. חזל אגב על אותו פסוק בפרשת שמות, אמרו עוד הרבה יותר. אמר ריש לקיש במסכת שבת בדף צדיז מקור 7, אמר ריש לקיש החושד בכשירים לוקה בגופו. משפט ידוע. אבל לא מצאו מקור סימפתי יותר ללמוד אותו מאשר ממשה רבינו. דכתיב, והן לא יאמינו לי. למה זה חשד בקשירים? ראינו כמה הם האמינו למשה. 40 שנות מדבר אנחנו רואים כמה הם מאמינים למשה. רגע אחרי רגע הם פונים אל משה, ומתלוננים עוד ניסיון ועוד ניסיון. 10 ניסיונות ניסו אבותינו את הקדוש ברוך הוא במדבר. והתגובה היא שהחושד חושד בקשירים. אבל זאת רק ההתחלה. ממשיכים חזל. וגליה כמי קודש בריחו. גלוי לפני הקדוש ברוך הוא. במהי מני ישראל. לפני הקדוש ברוך הוא גלוי שהם מאמינים. צריך להבין את זה בעומק. גם אם זה לא מתגלה בפועל, לפני הקדוש ברוך הוא זה גלוי. גם אם לפנינו זה נסתר לחלוטין. אמר לו, אתה אומר והן לא יאמינו לי. הן מאמינים בני מאמינים. אתה אין סופך להאמין. זה כבר מטמיע עוד הרבה יותר. אתה ומשה לא מאמין בני מאמינים. הם ואתה. הם מאמינים, בני מאמינים, אתה אין סופך להאמין, על מה? על זה שטענתי שהם לא יאמינו לי כי יאמרו לו נראה אליך? והרי אתה הקדוש ברוך הוא עוד רגע אומר נכון, אתן לך אותות כדי שהם יאמינו. 40 שנות מדבר יוכיחו שריאלית משה צדה. אבל הוא החושד בקשירים, הם מאמינים, בני מאמינים, והוא אין סופו להאמין. אם היה נדמה לנו באיזשהו שלב שההנגדה הזאת בין משה לבין העם מקרית, הרי היא הולכת ומתחזקת מרגע לרגע. הם מאמינים בכתיב ויאמן העם. בני מאמינים והאמין בהשם. אתה אין טובך להאמין שנאמר, יען לא האמנתם בי. זה הרבה יותר קשה ממה שחושבים. לא אתה לא מאמין. אתה אין סופך להאמין. הם בסוף כן יאמינו ואתה לא. כשאתה תאמר לבני ישראל ותקב הסלע ותאמר להם שימעו נא המורים מן הסלע הזה נוציא לכם מים, אתה תאמר יען לא האמנתם בי. אבל לא כך יקרה. בפועל יתרחש תהליך אחר לגמרי. בעוד 40 שנה תבוא שוב שירה כמו שירת הים. אבל אם בשירה הראשונה נאמר בפתיחה, אז ישיר משה ובני ישראל, בשירה האחרונה שתהיה לא על הים הגדול, אלא ליד הבאר הקטנה, ליד הבאר שבה אמר משה לבני ישראל שהם לא מאמינים, ליד הבאר הזאת יאמר, אז ישיר ישראל, עלי באר אנולה. 40 שנות מדבר יהיו תחומים משני הצדדים בשתי שירות גדולות. בשירה הראשונה יצטרפו לשירה משה ואהרון ומרים והנשים והתופים. בשירה האחרונה אהרון כבר לא יהיה, מרים כבר לא תהיה, ומשה שעוד קיים לא יצטרף לשירה. אז ישיר ישראל. בשביל שירה גדולה צריך אמונה גדולה. הם מאמינים, אתה אין סופך לאמור. אתה עומד תמה לגמרי. מה רואה כאן משה? מה טוען כאן הקדוש ברוך הוא? על מה הוויכוח הגדול ומהו הלימוד ההנהגתי שצריך כנראה ללמוד ממנו? אני הייתי רוצה לנסות לעסוק בדמותו של משה, או בדיון המנהיגותי הראשון עם משה רבינו, דרך מדרש מפורסם שמופיע בתחילת השעה. האגדת האגדה הראשונה בתלמוד הבבלי. האגדתא שמספרת גם כן על מתח, על צורת הנהגה שבא לידי ביטוי אצל רבי יוסי, בפגישה בין רבי יוסי לאליהו. האגדתא הזאת מופיעה בברכות בדף ג' והיא נמצאת במקור מספר 8, אבל לפניה הייתי רוצה לגעת בעוד נקודה אחת בפרשה שלנו. אקרא אותה מתוך הפסוקים עצמם. בהמשך הפרשה, אומר אותה על פה והדברים הם פשוטים, בהמשך הפרשה עוברים למן. שוב בני ישראל מתלוננים. מי ייתן מותנו ביד השם בארץ מצרים בשבטנו על סיר הבשר. שוב המאמינים הגדולים חוזרים לבקשות לחזור לארץ מצרים. ושוב משה עם סבלנות אדירה פונה לקדוש ברוך הוא כשהוא שומע את העם אומר לו שכל המטרה שלו היא להוציא אותנו אל המדבר, להמית את כל הקהל ברעב. הוא לא מתפרט, לא כועס. רגע אחרי קריאת ים סוף. ואז הוא מקבל מהקדוש ברוך הוא את הידיעה הבאה, ויאמר השם אל משה, הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים. ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו למען אנסינו הילך בתורתי עם לו. והיה ביום השישי, והכינו את אשר יביאו, והיה משנה על אשר ילקטו יום יום. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, עכשיו אני הולך לתת לבני ישראל נס שילווה אותם כל שנות המדבר, אבל בתוכו גם יהיה מסר חינוכי של מצווה ראשונה שבני ישראל מצטווים מחוץ למצרים. יש שבת. ובשבת ישנה הלכה שמופיעה בפרשה שלנו, מצוות העשה היחידה בפרשה, אל יצא איש ממקומו. ואנחנו נבחן אותם. והבחינה היא בגילוי אמוני הכי פשוט שיכול להיות. יום יום ירד המן בכמות שמספיקה ליום אחד. וביום השישי ירד המן בכמות שמספיקה ליומיים. יש דרך פשוטה יותר לשכנע באמונה מהדרך הזאת? והמן ירד בטעמו בצפיחית הדבש והכל יהיה טוב. וביום השישי יהיה לחם משני. משה רבינו קורא מהר לבני ישראל ואומר להם, ערב ידעתם כי השם הוציא אתכם מארץ מצרים. אתם טוענים שטוב היה לכם אתכם במצרים, הנה. ובוקר וראיתם את כבוד השם בשומעו את תלונותיכם. ויאמר משה, וצאת השם לכם בערב בשר לאכול ולחם בבוקר לסבוע, בשמוע השם את תלונותיכם אשר אתם אלימים עליו וכו'. ואז העם פונה אל המדבר, והנה כבוד השם נראה בענן. הכל מסתדר, אבל אז נתקלים בבעיה הבאה. העם לוקח כל אחד את העומר לגולגולת של המן המספיק לו, והנה וילקטו אותו בבוקר בבוקר איש כפי אוכלו וחם השמש ונמס, ויהי ביום השישי לקטו לחם משני שני העומר לאחד. ויבואו כל נשיאי העדה ויגידו למשה. ואף אחד לא מבין, רש"י מיד שואל, מה ויגידו למשה? הרי אמרו להם שזה יהיה כך. הרגע קראנו את הפסוקים. אמרו להם, והיה ביום השישי, והכינו את אשר יביאו, ויהיה להם לחם משני. הם יודעים את זה. ופתאום כשהם רואים את זה, באים כל נשיאי העדה ויגידו למשה. אומר רש"י, אין לנו ברירה אלא להבין דבר אחד. משה רבינו לא גילה להם את זה. ויגידו למשה, אני קורא מרש"י בפנים, שאלו הוא, מה היום מיומיים? למה היום יורד מן פעמיים? ומכאן יש ללמוד, אומר רש"י, שעדיין לא הגיד להם משה פרשת שבת, שנצטווה לומר להם, ולא אמר להם, עד ששאלו את זאת. למה לא אמר? ורש"י מוסיף, ולכך אנשו הכתוב, ומיד בפסוקים הבאים אומר לו הקדוש ברוך הוא, ויאמר השם אל משה, עד אנה מענתם לשמור מצוותיי ותורותיי. לא עד אנה מענו ישראל. עד אנה מענתם. מי שעוקב אחרי הפסוקים בתוך הפרשות פתאום מגלה עוד הנגדה מוזרה. משה רבינו את המצווה הראשונה שהוא צריך להגיד לבני ישראל לא אומר לה. אין זה אלא נקודה אחת. והיא המבחן המנהיגותי הגדול. הקדוש ברוך הוא תובע ממשה לא רק אמונה בו, אלא לא פחות מזה אמונה בהם. רק מנהיג שיאמין אמונה שלמה באמונתם הנצחית, גם אם היא איננה נראית, יוכל להנהיג את ישראל. יען לא האמנתם בי להקדישני, לכן לא תביאו את הכהנים. הוויכוח הזה על הכוח להרגיש ולהאמין באמונתם של ישראל, גם כאשר הם נראים בדיוק להפך, גם כאשר המצב נראה כל כך רחוק מזה, הוא איננו רק לימוד סנגוריה יפה על כלל ישראל. הוא דרישה בסיסית שבלעדיה מנהיג לא יוכל להנהיג את המנהיג. האמונה בעמו, האמונה באמונתו של עמו, גם כשהאמונה של העם נראית כאילו היא לא קיימת בכלל. מה תצעק אליי? אל תצעק אליי, תצטרף לצעקה שלהם. הצעקה שלהם, ריבונו של עולם? והרי הצעקה שלהם אז החזיקה מעמד חצי שעה. ורציני הצעקה שלהם? הם ראו עוד טנק מצרי אחד והם התחילו לטעוק עליה מבלי אין כברים. ועמוק? לא עדיף שאני אפרוש קצת הצידה, אתפלל תפילה משלי, והתפילה הזאת תחזיק אותם? ואז באה התשובה האלוקית, לא. עדיף שתצטרף לתפילה שאתה חושב שהיא הקטנה שלהם. אתה תחשוב שהעם הפך להיות מאמין רק על הים כשראתה שפחה מה שלא ראה יחזקאל הנביא. אבל התביעה ממך היא לראות את העם הזה כמאמין גם בשעה שהוא מדבר איתך על סיר הבשר והכישויים. אתה תוכיח אותו. אתה תקה בו. אתה תלמד אותו מוסר. אבל רק על בסיס הידיעה שבתוך תוכו הם מאמינים בני מאמינים. המסר הגדול הזה שצריך עוד הבהרה, הוא המסר שנמצא כפי שאמרתי מקודם, בצורה אחרת לגמרי, בתחילת השעה. תניה. מקוצר הזמן, נראה את הברייתא הזאת בלי להיכנס אליה לעומק, בעצם צריך ללמוד אותה מבפנים, בהרחבה רבה הרבה יותר. אמר רבי יוסף, פעם אחת הייתי מהלך בדרך ונכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים להתפלל. בא אליהו זכור לטוב, ושמר לי על הפה. עד שסיימתי תפילתי. רבי יוסי מהלך בדרך, פורש, ונכנס לחורבה אחת מחורבות ירושלים להתפלל. רבי יוסי, בן הדור שאחרי רבי עקיבא, ויש לזה משמעות היסטורית חשובה, הולך לחורבה להתפלל. כמה ציפיות היו בדור שלפניו שחורבות ירושלים כבר תיבננה. כמה אמונה גדולה בדרך כוכב מיעקב, במשיח, בבר כוכבה. ועכשיו הכל אחרי, ובירושלים יש חורבות. ורבי יוסי נכנס להתפלל באחת מן החורבות. בא אליהו, וכל כך ציפו שיגיע בדור הקודם ועוד לא הגיע. ושמר לי על הפה. עד שסיימתי תפילתי. לאחר שסיימתי תפילתי, אמר לי, שלום עליך רבי. אמרתי לו, לאליהו, שלום עליך, רבי ומורי. ואמר לי, בני, מפני מה נכנסת לחורבה? אמרתי לו להתפלל. אמר לי, היה לך להתפלל בדרך. אמרתי לו, מתיירא הייתי שמא יפסיקו בי עוברי דרכים. אמר לי, היה לך להתפלל תפילה קצרה. כדאי אגב לשים לב. רבי יוסי היה בשורה הראשונה מהלך בדרך. וממי הוא מתיירא? מפני עוברי דרכים. שמא יפסיקו. מה הוא עושה בגין זה? פורש מן הדרך, נכנס לחורבה להתפלל. אמר לי, היית צריך להתפלל בדרך, ואם אתה מתיירא שיפסיקו בך עוברי הדרכים, תתפלל תפילה קצרה. באותה שעה למדתי ממנו שלושה דברים. מאוד מעניין. המספר האגדי מפסיק באמצע הסיפור. הרי דברי אליהו לא נגמרו, מיד נראה שעיקר הדברים באים בהמשך. הוא כאילו עושה כאן הפסקה מתודית, ומגיע ומביא את המסקנות שרבי יוסי הסיק. וזה מוזר, מדוע באמצע? בוא נגמור את הסיפור קודם. אבל במבנה של אגדה יש משמעות רבה מאוד להפסקה המתודית הזאת. עוד רגע נגיע לזה. באותה שעה למדתי ממנו שלושה דברים. למדתי שאין נכנסים לחורבה, ולמדתי שמתפללים בדרך, ולמדתי שהמתפלל בדרך מתפלל תפילה קצרה. ואמר לי, בני, הנה חוזרים לסיפור, ושוב קשה ההפסקה, אחזור אליה. בני, מה כל שמעת בחורבה זו? ואמרתי לו, שמעתי בקול שמנהמת כיונה ואומרת, אוי לבנים שבאבונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתים לבין האומות. ואמר לי, חייך וחיי ראשך, לא שעה זו בלבד אומרת כך, אלא בכל יום ויום שלוש פעמים אומרת כך. הבת קול הזאת, בחורבה הזאת, כל יום שלוש פעמים. מה היא אומרת? אוי להם לבנים שבאבונותיהם החרבתי את ביתי. אבל אז הוא ממשיך. ולא זו בלבד אלא בשעה שישראל נכנסים לבתי כנסיות ולבתי מדרשות. כדאי לשים לב. לא לחורבות. לבתי כנסיות ולבתי מדרשות. ועונים יהי שמי הגדול מבורך. הקדוש ברוך הוא מנענע ראשו ואומר, אשרי המלך שמקלפים אותו בביתו כך. מה לו לאב שהגלה את בניו, ואוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אבינו. הבת קול בחורבה מדברת על אוי. הבת קול השנייה אומרת, אשרי. מה לו לאב שהגלה ואוי להם לבנים. לדעתי ההפסקה המתודית באמצע האגדה היא הפתיחה לכל הבנת האגדה הזאת. רבי יוסי אומר את המסקנות. ולעניות דעתי המסקנות שרבי יוסי הסיק הן בדיוק הפוכות מהמסקנות שלמשל אני הייתי מסיק מהסיפור. נשאל באמת. אם רבי יוסי לא היה נכנס לחורבה, הוא היה זוכה לבת קול כזו. אם הוא היה מתפלל בדרך, ועוברי הדרכים היו מפסיקים, ובגלל זה הוא היה צריך להפוך את התפילה של רבי יוסי לתפילה קצרה, הוא היה פוגש את אליהו זכור לטוב. שורה אחרונה, השתלם לו להיכנס לחורבה. ודאי, ודאי. אם הוא היה נעתר לפנייה של רבי יוסי, לא היה לנו בכלל את האגדת הזה בשביל. הוא היה מתפלל בדרך, עוד תפילה קצרה כמו אתמול, כמו מחר. לכן הצער המספר בהם. למסקנה הזאת אפשר להגיע רק אם לא מביאים את הסיום. אבל אז מגיעים לסיום ושואלים עוד פעם, אז למה? מה קרה? רבי יוסי מהלך בדרך. והוא מתיירא מעוברי דרכים. העולם הזה כולו נקרא דרך. פרוזדור. בדרך אפשר להלך. ובדרך אפשר לעבור כדי להגיע ליעד השני. מי שמטייל לאיתו בשבת אחרי הצהריים, והוא הולך ממקום למקום, הוא הולך בשביל ללכת. אם תשאל אותו לאן אתה הולך, הוא יגיד לך לשום מקום, אני הולך ללכת. הוא מתהלך. אם תפגוש את אותו אדם לחוץ בפקק וממהר להגיע, הוא היה שמח מאוד אם כל הדרך הזאת לא הייתה. היא רק מטרד, היא אמצעי שצריך לעבור אותה. בדרך הזאת אפשר לעבור, כולם עוברים. ואפשר לדרך הזאת גם לתת משמעות. להתפלל זאת אחת מהצורות של נתינת משמעות לדרך. רבי יוסי היה מהלך בדרך. אבל רבי יוסי חי בתוך עמו. והציבור מלא בהרבה מאוד עוברי דרכים. רבי יוסי רוצה לצאת רגע מהדרך כדי להתפלל. רבי יוסי רוצה להתפלל ולחזור ולחבר ארץ ושמיים. רבי יוסי רוצה להתפלל והוא לא מוצא דרך טובה יותר מלפרוש לרגע קצר מהדרך ולהיכנס אל החורבה האחת מחורבות ירושלים. ולהתפלל ולהתייחד עם העבר ולצפות לעתיד ובשביל זה לפרוש לרגע מההווה הסועם. כל כך הגיוני, כל כך צודק. את אליהו לא פוגשים ברמזור. את אליהו פוגשים בצד, בחורבה, מחוץ לדרך. רבי יוסי מנהיג, הוא לא עושה את זה בשביל עצמו. הוא הולך להתפלל על עם ישראל, הבת קול שהוא שומע לא מדברת איתו, לא על הבעיות בבית שלו ולא על התשובות הרפואיות לבעיות שלו, אלא על עם ישראל שגלה, זה מה שמעניין אותו. על אלה העוברי דרכים, הוא זכה להיות מהלך בדרך והוא נכנס לחורבה. ואליהו ממתין לו על הפתח. ואליהו אומר לו, רבי יוסי, לא עושים כך. היה לך להתפלל בדרך. רבי יוסי בטח שואל את אליהו, ובדרך הייתי זוכה לגילוי אליהו. ואליהו עונה לו תשובה פשוטה. מה כל שמעת בחורבה זו? אמר לו, שמעתי בת קול שמנהמת כיונה ואומרת, אוי! אמר לו אליהו, כל יום שלוש פעמים. אבל יש לי אליך הצעה נוספת. במקום להיכנס לחורבה על ידי פרישה מעוברי הדרכים, לך לבתי הכנסיות ולבתי המדרשות. שם נמצאים הרבה עוברי דרכים. שם בטח אי אפשר להתרכז ולהתייחד כל כך כמו בחורבה. וגם שם הבת קול צועקת שלוש פעמים ביום. אבל שם היא לא צועקת אוי. שם היא צועקת אשרי. אשרי המלך שמקלפין אותו בביתו כך. מסביר הטור, אשרי המלך שמקלפין אותו בביתו כך, אז מה לו לאב, איזו מין צברה הייתה לי להגלות את בניי? איזה בנים שמקלפין את בבים מביתי? אז מה לו לאב שהגלה את בניו? שמה האוי מופיע על הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. אבל שם גם מופיעה התקווה של האשרי. אתה פרשת לחורבה, כי לא יכולת להצטרף לתפילתם של עוברי הדרכים. פרשת לחורבה, כי על הדרך אתה בעצמך אמרת אוי. כי מי שמסתכל בדרך בזמנים מסוימים לא יכול לא להגיד אוי. וכאן הטעות הקשה שלך. היה לך להתפלל בדרך. משה רבינו, בני ישראל כבר צעקו אל השם. מה אתה עושה עכשיו תפילת יחיד? תצטרף לכלל ישראל. תצטרף אל הרבים, אבל אתה לא יכול לעשות את זה כי אינך מאמין באמונתם. אתה סופך אין להאמין. אבל הם מאמינים, בני מאמינים. פרשת לחורבה, כי קשה לך עם עוברי הדרכים. זה פינוק שאסור למנהיגים. מנהיג צריך קודם כל להאמין בעמו. יש תקופות שאינך יכול לא לומר אוי. כי אינך יכול בעיני בשר לראות כבר כמעט כזית אמונה. ואתה שבור, והכל מנהם כיונה. ועד לפני שמוכיחים, ולפני שמייסרים, ולפני שמקים, צריך המנהיג שהולך לעשות את זה, לתת תשובה לשאלה אחת. האם אתה מאמין באמונתם? האם באמת אתה מאמין בגדולתם? יש פסוק נפלא, קשה, בשיר השירים. כולך יפה רעייתי, ומום אין בה. פסוק יפהפה, אבל הוא מאוד קשה. במשל עצמו, בא הדוד אל הרעיה האהובה, ואומר לה את השיר הגדול ביותר שיש בחצי הראשון של הפסוק. כולך יפה. ואחר כך הוא מוסיף, ודרך אגב גם אין בחמומים. ככה כותבים שיר. ואם בנמשל של הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל, ככה אומרים, כולך יפה רעייתי ומום אין בה. אפשר לוותר על החצי השני בשמחה. פרשנים, חלקם עסקו בבעיה. שורה קצרה, מאיר הרב קוק זצ"ל בעולת ראייה, הערה עצומה. כולך יפה רעייתי ומום אין בה. לבקר את עם ישראל זה דבר שכולנו יודעים. זה גם דבר שצריך לעשות, שצריך לעשות. אבל יש מבחן אחד לפני שעושים. לפני שאתה בודק אם מום יש בך או מום אין בך, אתה תיבחן למעלה על השאלה האחת. האם ידעת שבאופן כללי כולה יפה רעייתי? אם ידעת שבאופן פנימי כללי כולך יפה, עכשיו יש לך זכות להגיד אם מום יש בך או מום אין. השיר שכותב שלמה הוא על הדוד שאומר לרעיה, לא רק באופן פנימי את יפה, אלא גם בפועל מול אין. גם בחוץ זה מתגלה כמו בפנים. אם מום אין בך או מום יש בך, זה יכול להשתנות לפי המצב. אבל שכולך יפה רעייתי, והוא נצח נצחי. יש לפעמים מצבים שמרוב מומים קשה לראות את הכל. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שנאמר, ועמך כולם צדיקים. שואל המהר"ל מפראג, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, הרי מיד נאמר שלמנשה יש בעיה, ולזה יש בעיה, ולהוא יש בעיה. אומר המהר"ל בדיוק כפי שאמרנו. ועמך כולם צדיקים. הכלל הפנימי הוא לא אמין. כלפי חוץ זה יכול לחלוטין לא להתגלות. כלפי חוץ אולי יהיו אפילו מי שמתוך שוגג או חלילה מתוך זדון. ינסו לנתק. ינסו להראות עד כמה האמונה איננה פנימית, איננה שורשית בישראל. אבל מי שירצה להנהיג את ישראל דווקא בשעות שהאמונה הזו לא מתגלה, צריך קודם כל להאמין באמונתם. כשרבינו שמע על המן ושמע על השבת, אבל אמונתו בעם ישראל אמרה לו את הרעיון המתודי הבא. כמו כל מורה טוב, עדיף שאגיד להם על המן, ורק אחרי שהם יחוו את החוויה, וילכו ביום שישי ופתאום יראו מן כפול שתיים, והם יבואו ויגידו, אני אומר להם, נו, עכשיו אתם רואים אפילו דרך הבטן תבינו שיש שבת. אומר לו הקדוש ברוך הוא יישר כוח. עם ישראל יבין את זה גם בלי. אתה היית צריך להגיד להם מיד. אז אנא מאנתם לשמור מצוותיי ותורותיי. אמרתי לך להגיד להם שיש שבת. אז אתה עונה, אבל ריבונו של עולם, הם במדרגה שלהם לא יבינו. זה תשאיר לי להבין מהי המדרגה שלהם. לא שאסורה הביקורת, היא מחויבת. חייבים אותה וחייבים להטיח אותה בצורה הכי נכונה והכי אמיתית. אבל היא מחויבת רק ואך ורק מתוך ברור שקודם כל אני מאמין בכלל ישראל. ואני יודע שגם אם זה לא נראה, ישראל מאמינים בני מאמינים. מאמינים בני מאמינים פירושו שגם אם הם לא רוצים, זה כבר גנטיקה. זאת ירושה. אין ברירה. וצריך להכיר את זה. כשחושפים את זה, אפשר להגיע לעומק. הזכרנו השבוע. לרשע, צועק מה העבודה הזאת לכם, לא שוברים את השיניים. לרשע הזה מקהים את שיניו. להקהות שיניים זה סיפור אחר לגמרי מאשר לשבור אותם. להקהות את השם ולהוציא ממנה את החוד. לרשע מגלים שאם הוא ישמע אותנו אומרים זבח פסח הוא להשם, גם הוא יגלה בסוף שהשיניים שלו הרבה פחות חדות ממה שהוא חושב. הקה את שיניו, ורק אחרי האמונה שאפשר להקות את השיניים ולא לשבור אותם, רק אז תוכל לומר לו את הביקורת הכי קשה. לי ולא לי. אבל קודם כל, תבחין בין החוד לבין האמת. זהו הלימוד של האמונה בפוטנציאל שצריך משה ללמוד בתחילת הדרך. זהו הלימוד שילמד משה בסופה של הדרך. שעם ישראל, בלי ענני כבוד, בלי משה, בלי מרים, בלי אהרון, עם חטא מרגלים וחטא עגל, ודור מדבר שקלה כולו חוץ מיהושע וכלב, ומנהיג שלא מאמין עכשיו בכוחם, יעמוד ליד הבאר עמוקה, ושוב יגלה שמתוך תוכיותו פורצת שירה. ועד ישיר ישראל. ושוב יתחברו עבר ועתיד. עד וישיר. כמו על הים, כמו אצל השפחה על הים, כך על הבאר, שמשה יפסיק להאמין באמונתם. והם יבררו את אמונתם הגדולה, שיכול להיות שכלפי חוץ לא בא, ובפנים היא הגורם הקיים והממשיך להניע את ישראל. נדמה לי שאם נכונים הדברים לדור המדבר, לתהפוכות שהוא עובר, לפרשה שלנו, הרי עם כל הקושי שבהם, הם עוד יותר נכונים ועוד יותר מחייבים לדור שלנו עם הפרשות השבוע והשבועות האלה שאנחנו עוברים. ערב טוב.